מספללים רפואי נו השם, מאמינים לישועו זכוקי ויסי השם,
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת דברים תש"פ. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. מסביר רש"י שמשה רבינו את הפרשה הזאת התחיל להגיד 40 יום לפני מותו. הוא נפטר בזין באדר, וכאן כתוב, היי ב-40 שנה ב-12 חודש, באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל. אז זאת אומרת, מדובר פה על ראש חודש שבט. זה כמעט 40 יום לפני מותו, ואז הוא התחיל להגיד את ספר דברים. ועכשיו, מה הוא מתחיל? הוא מתחיל להגיד תוכחה לבני ישראל על כל המקומות שבהם הם לא התנהגו כמו שצריך, אלא מה? שהוא אומר את הכל ברמז. לכן הוא אומר במדבר, בערבה, מול סוף, כל מקום כזה, הם יודעים והוא יודע מה הם עשו, אז הוא מוכיח אותם. אבל, כמו שאמרנו, זה רק היה ככה ברמז, כי יש כאן ציבור ולא צריכים להגזים. משה רבינו את התוכחה הזאת אומר לפני מותו, ולמה? אומר רש"י, ויהי ב-40 שנה ב-12 חודש ב-1 לחודש, מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיטה. כלומר, לפני מותו. ממי למד? מיעקב, שלא הוכיח את בניו, אלא סמוך למיטה, אמר ראובן בני, אני אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו? כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. זאת אומרת, בא רש"י ואומר לנו, את התוכחה משה רבינו אומר לפני מותו, לא קודם, והוא למד את זה מיעקב אבינו. גם יעקב לא הוכיח את ראובן רק לפני מותו. ולמה? כדי שלא ילך וידבק בעשיו. דבר ראשון, יש כאן להבין, מה? אין מצווה בתורה של הוכיח תוכיח? יש רק לפני שאדם הולך למות, רק אז המצווה הזאת קיימת. דבר שני, מה באמת יש חשש שראובן ילך, יעזוב את יעקב אבינו וידבק בעשיו? יש דבר כזה? אז על השאלה הראשונה, האם יש מצווה של הוכיח תוכיח בתורה? התשובה היא ודאי שיש. אז מה פתאום משה רבינו אומר שרק לפני מותו הוא עושה את התוכחה הזאת, כיוון שלא מוכיחים? והתשובה היא, כאשר אדם יהודי עושה עבירה, והוא תוך כדי ביצוע העבירה, והוא עדיין בתוך העניין, ודאי שעכשיו יש מצווה להפריש אותו מהעבירה. גם אז יש לזה כללים, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, אבל אם הוא תוך כדי העבירה, זה הזמן להוכיח אותו, שיפרוש מהעבירה, נניח שחס וחלילה אדם מחלל שבת, נניח שאדם מדבר בבית הכנסת, כל הדברים האלה מצווה להוכיח. אבל מה הדין כאשר האדם כבר עזב, הוא כבר לא, עכשיו הוא כבר לא בתוך העבירה, הוא עזב את העבירה, האם יש עניין עכשיו להוכיח אותו ולהגיד לו, אתה זוכר שעשית ככה וככה? נו, הגיע הזמן לעשות תשובה. על זה אומר רש"י, בא משה רבינו ואומר, אתם עשיתם כל מיני עבירות, אבל אז הפסקתם. אין לי טעם להוכיח עכשיו, אחרי שכבר לא עשיתם את העבירה. רק מה שכן, לפני שאדם הולך למות, זה הזמן להוכיח. ולמה עד עכשיו לא? אז אומר רש"י, ומפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיטה, כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו, ושלא יהיה חברו רואה הוא מתבייש ממנו וכולי. אז יוצא ככה, כאשר יש לנו מצב שבן אדם עושה עבירה, זה הזמן צריך מיד להוכיח אותו כדי שיפרוש מהעבירה, גם זה צריכים תשומת לב איך לעשות, כי זה לא דבר פשוט להוכיח את השני ושיהיה מסוגל לקבל את זה. אבל אם הוא כבר עזב את העבירה והוא כרגע לא עושה, למשל מה שבני ישראל עשו את העגל, הם לא ממשיכים לעשות עגל, אז אין טעם עכשיו להתחיל לדבר על זה. אבל לפני מותו, משה רבינו אומר, תראו, אתם עשיתם כך וכך, ואני אומר לכם שצריכים על זה לעשות תשובה. זה חלק א'. חלק ב', מה, באמת ראובן היה עוזב את יעקב אבינו, והולך ומדבק בעשיו, יכול להיות דבר כזה? אז כאן כדאי להביא מה שכתוב בגמרא במסכת בבא מציע בדף חף דלת. גמרא מספרת שמרזוטרא חסידא. מרזוטרא חסידא, זאת אומרת מרזוטרא שהיה חסיד, אבל חסיד כאן זה לא הכוונה שהוא הולך עם שטריימל דווקא, אלא הכוונה חסיד במעשיו. אז הוא היה באיזה אכסניה, ונגנב שם גביע של כסף. הלך מרזוטרא והסתכל על האנשים וראה שיש שם איזה צור ומרבנן, אדם שמתחיל ככה להיות, ללמוד, להתגדל בתורה, מתחיל, צור ומרבנן. והוא, כשנטלו ידיים, הוא ניגב את ידיו באיזה חליפה שהייתה מונחת שם. זה הגנב, תפסו אותו והוא באמת הודה. שואל הבן איש חי, בבן יהוידע שלו, למה לפני כן, רשי אומר, הגביע הזה היה שייך לבעל האכסניה. לא למרזוטרא, אלא לבעל האכסניה. שואל הבן איש חי, מאיפה רשי לקח שהגביע היה שייך לבעל האכסניה? אולי זה באמת היה שייך למרזוטרא. עונה הבן איש חי בסיפור, אתם יודעים, אחד מהאנשים שנקראים בעם ישראל קדוש, אין הרבה כאלה, יש לנו רבי הקדוש, יש לנו רשי הקדוש, יש לנו האלשיך הקדוש, הארי הקדוש, יש לנו השלה הקדוש, אין הרבה כאלה. היו אנשים הרבה שהיו קדושים, אבל שכל הכלל ישראל נותן להם את השם האור החיים הקדוש. אין הרבה שהשם שלהם הוא הקדוש, אחד מהם זה השלה הקדוש. הרב ישעיהו הורוויץ, בעל מחבר ספר שני לוחות הברית, שזה ראשי תיבות שלה, וזה היהודי הזה. אז השלה הקדוש, הוא עלה לארץ ישראל, וכשהוא הגיע לארץ, אז לפי המסופר, הוא הגיע ליפו, והמושל של יפו בא לקראתו, ושמע שאדם גדול הגיע, אז הוא מבקש ממנו שיבוא איתו ויכבד אותו ושיבוא אליו הביתה. טוב, נכנסו הביתה, נכנסו חדר לפנים מחדר, ואז אומר המושל, בוא תראה גם את החדר הזה, נעל את החדר, אומר לשלה הקדוש, עכשיו תגיד וידוי, כי אני הולך להרוג אותך. הוריד חרב מהקיר, זהו זה, אני הולך להרוג אותך. אתה יכול להגיד וידוי. תן לך כמה דקות, תתפלל. אומר לו השלה הקדוש, מה קרה? אמר לו, אתה זוכר שהיה אצלך פעם גניבה בבית ותפסו את הגנב. מי זה היה הגנב? אחד מהתלמידים שלך, נכון? זה הייתי אני. והתביישתי כל כך שנאלצתי לעזוב את הישיבה והתפקרתי והשתמדתי. והנה זה אני. אבל עכשיו שמעתי שהגעת הנה, ואני יודע שאתה אדם גדול, אבל הזה, הדבר הזה, יש כתם על הנשמה שלך, שבגללך אני התפקרתי, לכן אמרתי, אני הורג אותך. אומר לו השלה, לא, זה שום דבר. טוב, אז הוא אמר וידוי, והוא ניגש, ואמר לו, עכשיו אתה יכול ללכת. רק רציתי לתקן את נשמתך, את הכתם הזה שהיה על נשמתך. ממילא אומר הבן איש חי, אנחנו רואים מפה איזה תקלה יכולה לצאת מזה שמביישים בן אדם. יכול אדם שהיה תלמיד בישיבה ככה להשתמד בגלל בושה שתפסו אותו שהוא גנב. אז מרזוטרא אם זה היה גביע שלו, היה פשוט מוותר ודי. למה? מהחשש שמה כשיהיה דבר כזה, שהוא יתפוס את הגנב, אז זה יגרום לו שהוא יתקלקל. לכן היה מר זוטרה היה מוותר, אלא מה שזה היה לא של מר זוטרה, אלא של בעל האכסניה, אז לא הייתה ברירה. כך מסביר רבן איש חי. כשאנחנו שומעים את המעשה הזה, אז טוב, מעשה מעניין מאוד, וככה באמת הוא עשה לו. מוריי ורבותיי, אמר לי פעם רב דויב לנדו, ראש שיבת סלבודקה, דיברתי איתו על המעשה הזה, אז הוא אמר לי, אני מכיר את המעשה הזה, וזה רק מוכיח לך כמה מושחת היה אותו תלמיד. הוא עזב את הדת, הוא עזב את הכל, והמושחת הזה, הוא עוד בא ברוב חוצפתו לספר לשלה הקדוש שנשמתו היא עם קטם, והוא זה שמתקן לו את הקטם. חצוף, מושחת. השלה הקדוש, אתה מתקן אותו? עד רבה, זה באמת מתאים, כיוון שהמיר את דתו, כיוון שעזב הכל, מתאים לו שגם יעשה דבר כזה, למה לא? מרוב גאווה, הוא עוד חושב שהוא יכול לתקן את השלה הקדוש, שצריך לתקן את השלה הקדוש. יש גמרא, אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום. אל תהרהר אחריו ביום שוודאי עשה תשובה. אפילו אם נניח שהיה כאן איזה משהו, אז השלה הקדוש צריך שהתלמיד הזה יבוא לתקן אותו? הוא השלה הקדוש. אין לנו ביקורת על אנשים כאלה. אותו החצוף, אותו המושחת, אותו המשומד, הוא ודאי, למה לא? ככה צריכים להסתכל על סיפור, ובכל אופן, לגבי הדבר הזה שראובן יעזוב את יעקב, רואים מפה את גודל כוחה של הבושה. כולנו זוכרים את המעשה עם קמצא ובר קמצא, ששוב פעם, היה שם אחד שהיה מושחת מאוד, נכון, ביישו אותו. מגיע לו, לא מגיע לו, ביישו אותו. אבל מה התוצאה? דבר ראשון, הוא יוצא מהמסיבה שמה, מה הוא אומר? או, הרבנים אשמים. זהו, נקודה. זה דבר ראשון. מדשת כי רבונון, שמע מנניחה להו. היו שם חכמים וראו שביזו אותי והם שתקו? דבר ראשון, סימן שהם לא בסדר. הרבנים אשמים, זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו אני אלך ואני אחריב להם את בית המקדש שלהם. אתה שומע? זה מה שהמושחת הזה עשה. הוא הלך והלשין לקיסר דבר שלא היה, שהיהודים מרדו בו, והחריב את בית המקדש. זה התוצאה. אבל איך מסיימת הגמרא את כל הסוגיה הזאת? אומרת הגמרא, בוא ותראה כמה גדול כוחה של בושה. בוא תראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא נתן בידו של בר קמצא להחריב את המקדש ולשרוף את ההיכל, תראה כמה גדול הכוח של בושה. אז דבר באמת נורא. את זה מלמד אותנו פה רש"י בשם משה רבינו, בשם יעקב אבינו. למה לא הוכחתי אותך עד עכשיו? א', כי אתה גמרת עם העבירה. אבל למה לא אמרתי לך כלום? כדי שלא תתבייש ממני. אדם לפעמים כל כך קשה לו לעמוד בבושה, שיכול, שיעזוב את הישיבה, שיעזוב את יעקב אבינו, שיעזוב את הכל, כדי שלא יצטרך לסבול את הבושה. בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. אלו הדברים שאומר רפו רשי, וכמו שהסברנו. עכשיו, אם כבר הזכרנו את המעשה של קמצא ובר קמצא, אז מה היה שם? הוא בא והוא חשב שהולכים להסתדר, כאילו היה מסוכסך איתו, אבל הוא קיבל הזמן על החתונה והוא בא, אז מה זה אומר? שהוא חשב שאפשר להסתדר. ואחרי שהוא בא, התברר לו שהבעל הבית מגיע, ואומר לו, למה אתה פה? אתה יודע שאנחנו מסוכסכים. אז מה מתברר לך עכשיו? שהבעל הבית לא רוצה להסתדר איתך. אז מה אתה עושה? אז הוא אומר, טוב, אז בוא אני אשלם לך, תעזוב אותי, רק תן לי, אני אשלם לך על מה שאני אוכל. אני אשלם לך חצי מהסעודה, אני אשלם לך את כל הסעודה. אל תזרוק אותי מפה. לא, לך מפה. מה הוא יוצא החוצה ואומר, מדישת כי רבונון, שמע מן הניחה להו, הם ראו והם שתקו. מי סיפר לך שהם ראו? לא, באמת, מי סיפר לך שהם ראו? מה זאת אומרת, הם היו שם? ואם הם היו שם? ואם הם היו שם? אני לא יודע אם המאזינים היו או לא היו, אני הייתי אצל הרב אלישיב פעם. יכולת, מה זה יכולת? נכנסנו לחדר, היינו ארבעה אנשים, ומאז שהקודם שלפנינו יצא, עד שאנחנו נכנסנו, הרב אלישיב כבר התחיל שוב ללמוד. וכשנכנסנו, אז הנכד אומר, טוב, אתה תשב פה, אתה תשב, ובקולי קולות, אני מסתכל עליו, כאילו, אתה נורמלי, או אתה מפריע לא ללמוד. איזה מפריע? איזה מפריע? בקולי קולות, אתה תשב פה, אתה תשב פה, הרב אלישיב לא שומע. כשכבר היינו כולנו מסודרים כל אחד במקום וזה, אז הוא ניגש אליו ככה בדחילו, רחימו, והוא נוגע לו ביד, והוא אומר לו, סבא, אנשים כבר פה. הרב אלישיב מרים את הראש, אה, כן? מה זאת אומרת, אתה לא היית פה? המנוי אינו זמין. מה אתה חושב, שאם הוא פה אז הוא ראה? אותו הדבר, אצל רב חיים קניאבסקי, כן, נראה, אני הייתי פעם, אפילו מישהו צעק עליי בחדר, לידו. הוא לא נמצא פה. הוא על הר סיני. בזמנו, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, היה גר בגבעת רוקח. ובסוכה שם נכנס הרב שטיגל, אז הוא היה אדם צעיר, כבר נפטר בינתיים. אז הוא נכנס שם לבקר בסוכות, והוא מספר שבדיוק נכנס הרב שח, וניגש לסטייפלר, וטוב, יפה מאוד, ביקור. ואז הרב שח ניגש ככה לסטייפלר באוזן ואומר לו, בבקשה, תגיד לחיים שילך מפה, רב חיים היה אז בחור, תגיד לחיים שילך מפה כי אני רוצה להציע שידוך בשבילו. אז הסטייפלר אמר לרב שח, תדבר, הוא לא שומע. הוא לא שומע. מה פירוש לא שומע? הוא חושב בלימוד, הוא לא שומע. אתה ראית את הרבנים? אה, הם ודאי ידעו, הם ודאי ראו, הם אשמים. מאיפה לקחת את זה? חוץ מזה, אפילו נניח שהם באמת שמעו. אז מה אתה חושב? למה הם לא אמרו כלום? א', כי זה מגיע לך באמת. מושחת שכמוך, הוכיח סופו על תחילתו, הוכיח סופו על תחילתו, אתה הלכת והרסת את בית המקדש, אתה כזה מושחת, אז מה הפלא שהם הסכימו שיעיפו אותך משם? אבל גם לא זה. אתה באת לחתונה של האדם שמסוכסך איתך, אז למה באת? לא, מסתום, הוא רוצה לבקש ממני סליחה, הנה הראיה שהוא הזמין אותי. נהדר. אז אתה מבין שאפשר להסתדר? כן, אני מבין. טוב, ואז הגיע בעל השמחה ואומר, חלך מפה כי לא הזמנתי אותך. מתברר לך שהוא לא רצה להסתדר איתך. אבל שאפשר להסתדר זה אתה יודע, הראיה שאתה פה. אז אמר הרב ישעיהו דויש, אחד מהמתפעלים אצלנו בבית הכנסת, אז הוא אמר, זאת אומרת שאתה יודע שאפשר להסתדר, ואז בעצם היית אתה זה שצריך לבקש את הסליחה. אבל לא, לבקש סליחה הוא לא רוצה, רק הוא מוכן לשלם את כל, את כל השמחה, את כל החתונה. הוא מוכן לשלם, מה זה, 10,000 דולר, 20,000 דולר? העיקר מה? העיקר שהוא לא יצטרך לבקש סליחה. במצב כזה יש לך חכמים מה להגיד? לא, תעזוב אותו, תעזוב אותו. לא, הוא אומר לו, אני מוכן לשלם לך את כל החתונה, רק אל תבקש ממני לבקש ממך סליחה. איך אפשר לדבר? מה אפשר להגיד כאן? בסדר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם מסביר עוד משהו. אנחנו אמרנו שמשה רבינו, אנחנו חוזרים לפרשה, כן? אז משה רבינו אמר תוכחות, אבל אמר את זה ברמז. ולמה? לא להעליב את בני ישראל, רק ברמז ככה. השאלה היא, אחר כך הוא מדבר לא ברמז. אחרי זה כשהוא מזכיר את הנושא של המרגלים, אז הוא מדבר בעריכות גדולה, ותקריבון אליי כולכם, ואתם רואים, נשלחו אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן, והייתה בעיני הדבר. והוא ממשיך ומספר את כל הפרטים של הפרשה הזאת, של המרגלים. ואז הוא אומר, ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמדנו. אנה אנחנו עולים. אז מה אתה אומר שהוא אמר ברמז? אמנם בהתחלה הוא אמר ברמז, אבל אחרי זה תראה באיזה עריכות, הוא מדבר פה איזה 10 פסוקים רק על הנושא הזה. והתשובה היא כמו שאמרנו, כאשר אדם עזב את העבירה, אז אין טעם להוכיח אותו עכשיו על מה שכבר היה, וגם כשכבר מוכיחים סמוך למיטה, עושים את זה בקיצור נמרץ וגמרנו. זה הכל מתי שבן אדם כבר עזב את העבירה, אבל את האסון הזה של המרגלים, הם עדיין בתוכו. זה לא היה תוכחה על מה שהיה, זה תוכחה על מה שיהיה. למה? כתוב כאן, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים להביא אותנו, לתת אותנו ביד האמורי. שאלה היא, בשנאת השם? מאיפה הבאת את זה? מה, עשרת המכות, קריאת ים סוף, מן במדבר, זה הכל כי השם שונא אותנו. אנשים נורמליים אמרו את זה? הרי זה פלא עצום. איך יכול להיות שאדם נורמלי יגיד דבר כזה? אומר רשי, בשנאת השם אותנו, הוצאתו לשנאה הייתה. משל למלך בשר ודם, שהיו לו שני בנים, ויש לו שתי שדות, אחת של שקיה ואחת של בעל. למי שהוא אוהב, נותן של שקיה, ולמי שהוא שונא, נותן לו את של בעל. יש שתי שדות, יש שדה של שקיה, שזה שדה על שפת הכנרת. אתה רוצה להשקות, אתה רק צריך להרים את הסכר, והשדה מקבל את מים. אתה לא צריך להתאמץ. ויש שדה של בעל, צריך לשים המטרות, וצריך להביא מים, והמוביל הארצי, והמוביל הזה, וצריך... לא פשוט. נו, אומר רשי, אז למי הוא ייתן את השדה של שקיה, שהיא יותר נוחה? למי שהוא אוהב. ולמי הוא ייתן את השדה של בעל, שזה שדה לא נוחה? למי שהוא שונא. אמרו בני ישראל, הרי ארץ מצרים היא נחשבת שדה של שקיה. ארץ מצרים, הרי יש שם את הנילוס, והנילוס מלא מים תמיד, לא חסר מים. לעומת זאת ארץ ישראל, שדה של בעל, כאן צריכים להשקות, כאן צריכים שירד גשם, למטר השמיים תשתה מים. אומרים בני ישראל, אז אם ארץ ישראל זה שדה של בעל, וארץ מצרים שדה של שקיה, ואתה אומר שאותנו אתה אוהב, את המצרים אתה שונא, אז היית צריך לקחת אותנו, לקחת את המצרים ולהעלות אותם לארץ ישראל, ולתת להם את השדה של בעל, ואילו אותנו, שאתה אוהב אותנו, תשאיר אותנו במצרים, זה שדה של שקיה. אם הוצאת אותנו ממצרים להביא אותנו אל ארץ ישראל, סימן שאותנו אתה שונא. אלא מה? לכאורה אז הם צודקים, אז מה הבעיה? הוא אומר, ותרגנו באוהליכם, למה זה נקרא נרגנות? אמר על זה פעם רבי עזרא ברזל, אתה יודע, יש לדון בכלל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהוא צריך לאכול? מערכת עיכול הורסת לנו את החיים, כי בשביל לאכול אתה חייב כסף ולגנוב אסור, אז צריך לעבוד, וצריך ללמוד מקצוע, וצריך 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 וצריך. התוצאה היא שהמערכת העיכול הזאת מבזבזת לנו את כל החיים. יותר טוב היה הקדוש ברוך הוא בורא את כל אחד שיוולד איזה 3 טון, ולאט לאט מחלה את עצמו, עד שנגמר ומת. לא היה יותר טוב ככה? מה התשובה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נצרכים כדי שנצטרך להתפלל. איך אומר המסילת ישרים? האדם לא נברא אלא להתענג על השם. אלא מה שמקום העינוג הוא בעולם הבא. ובעולם הזה זה המקום לעבוד על המידות שלנו ועל האמונה שלנו ועל לעמוד בניסיונות. ועל ידי זה בעולם הבא אפשר להתענג על השם. אבל אנחנו הרי כל כך כל כך חומריים. וממילא קשה לנו לעבוד את השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה אותנו נצרכים, כדי שעל ידי זה שנצטרך אותו, יהיה לנו יותר קל לעבוד אותו. תאר לך שלא היינו צריכים לאכול, ולא היינו צריכים פרנסה. מי היה בכלל זוכר את הקדוש ברוך הוא? גם ככה שאנחנו צריכים כמה קשה. יוצאים ככה, באים בני ישראל ואומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו, למה הוא לא השאיר אותנו בארץ מצרים? אומר להם משה רבינו, אתם שנאתם אותו, לא הוא אתכם. אתכם הוא אהב, לכן הוציא אתכם ממצרים. כי העיקר העניין זה לא שאנחנו צריכים פרנסה, ולכן אנחנו מתפללים כדי להוציא מהקדוש ברוך הוא את מה שצריך. בדיוק הפוך. כדי שנתפלל, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו צריכים פרנסה. כדי שנתפלל ונתקרב אליו ונתענג על השם, לכן הקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם כל מיני חולאים. יוצא שכשבני ישראל לא מבינים את זה, אז הם צועקים, אז אתה שונא אותנו, למה נתת לנו צורך להתפלל? וזה נקרא להיות נרגן. אתה יודע מה זה נרגן? נרגן זה קוטר, כל מה שעושים לו לא טוב לו. אומר משה רבינו, השם אהב אתכם ולכן הוציא אתכם ממצרים, להביא אתכם אל הארץ הזאת, שפה נצטרך כל הזמן להתפלל, כל הזמן נצטרך את הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא נצטרך להתפלל, ועל ידי זה מה יקרה? נתקרב אל השם יותר. מה היה העונש של הנחש? אל תתפלל אליי. קח אוכל, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע אותך. זה עונש. תאכל אפר, אתה לא צריך אותי. אבל אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, נותן לו להתפלל, נותן לו להתקרב. לכן יש לאדם כל מיני חולאים, לכן יש את הצורך בפרנסה, לכן יש קורונה. על ידי זה אנחנו מתעוררים ומתקרבים יותר, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה לזכות להתקרב אליו. כשלא מבינים את זה, זה התשעה באב האמיתי, וזה היה אז באמת בליל תשעה באב. מילא עכשיו מבינים, את כל התוכחות משה רבינו אמר ברמז, כי זה היה מה שהיה, נגמר. הדבר הזה הוא הרי דבר שמלווה אותנו לכל השנים, לכל החיים, לכל הדורות. לכן את התוכחה הזאת באמת אמר בעריכות, כי זה דבר שנוגע לכל הזמן. בהמשך, אומר משה רבינו, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. מסביר רש"י, מה זה תורככם ומסעכם וריבכם? תורככם מלמד שהיו ישראל תרחנים. מה זה נקרא תרחנים? זה אומר שכשבא בן אדם לדין תורה, והדיינים עומדים לפסוק, אז מיד באים, הנה נקרא את הרש"י עצמו, תורככם מלמד שהיו ישראל תרחנים, היה אחד מהם רואה את בעל דינו, נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני עליכם דיינים, לא רוצים לקבל את הדין, עושים כל מיני תרגילים, זה נקרא תרחנים. השאלה, מישהו שאל אותי, אבל על מה רבו? על מה יש לריב בכלל? במדבר? כל אחד יש לו 90 חמורים מלאים זהב, כל אחד יש לו מן לאכול, מים לשתות, חשמל לא צריך, יש לך ענני כבוד, ענן רגיל, ובלילה ענן אש, כמות, מה, על מה יש לריב? ומה התשובה כמובן? יש אנשים שלא משנה מה יקרה, יהיה להם על מה לריב, ויש אנשים שלא משנה מה יקרה, תמיד הם יסתדרו. למשל, היה פעם אחד ביקורתי, לא משנה מה היה, איזה חזן הביאו, תמיד היה לו מה להגיד, כאן הוא זייף, כאן הוא לא ידע את הניגון הנכון. אבל יום אחד, הגבאי הביא חזן עולמי, 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 הוא עשה כזה לחונה רננו, כזה קבלת שבת, משהו מיוחד. אז החבר'ה באו אליו ואמרו לו, נו, ומה תגיד היום? הוא אומר, גועל נפש, גועל נפש מתחת לכל ביקורת. אמרו לו, מה? היום? אמר, שמתם לב, בקבלת שבת יש שם, לפני השם קיבה, קיבה לשפוט הארץ. אז את הקיבה השני, הוא אמר, לפני הקיבה הראשון. זה טעות. אדם שמחפש מה להגיד, תמיד יהיה לו מה להגיד. וגם ההפך, סבתא שלי עליה שלום הייתה אומרת שהיו פעם שתי שכנות, אז באה אחת לשנייה, אמרה לה, תגידי, תראי, כולם פעם רבים, אנחנו אף פעם לא רבנו, בואי נריב. אמרה לה, אבל על מה יש לנו לריב? אמרה, את יודעת מה, אני אשים את הסיר שלי ליד הדלת שלך, ואת תקחי אותו, ואני אבקש, תגידי שזה שלך, ואז נריב. אמרה, טוב, בסדר. הלכה חנה, שמה את הסיר שלה ליד הדלת של רבקה, רבקה לקחה את הסיר. בהכנה, אומרת, רגע, איפה הסיר שלי? אומרת, זה לא שלך, זה שלי. מה פתאום זה שלי? אומרת להכנה, את יודעת מה? אם זה שלך, אז שיהיה שלך כבר, גמרנו, לא צריך, לא צריך לריב. קחי, זהו זה. יש אדם שלא משנה מה יקרה, הוא ימצא על מה לריב. יש אדם שתמיד ימצא איך להסתדר. אומר להם משה רבינו, כיוון שאתם אנשים תרחנים וזה, אז לכן אני אמרתי לכם, לא אוכל לבדי שאת אתכם, עברו לכם אנשים חכמים ונבונים. איי, 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 אנשים חכמים ונבונים. בקשר לאנשים חכמים ונבונים, היה פעם רב אייזיק שר, ראש ישיבת סלבודקה. והוא היה פעם צריך רופא, 10 בבוקר היה לו תור, אז הוא הלך, הלך עם תלמיד. באמצע הדרך, אישה צעירה עם עגלה, כמעט דרסה אותו. היא רצה מהר ולא שמה לב, כמעט דרסה אותו. והתלמיד ככה אמר לה, גברת, לא שמה לב, את לא רואה איך מה את עושה. אחר כך, רב אייזיק אמר, אני מדבר לעצמי, אבל אתה יכול להקשיב. אמר רב אייזיק, מה אני עשיתי עד עכשיו מאז שקמתי? קודם כל קמתי מהמיטה, זה היה דבר שעשיתי בשביל עצמי. כי אם אני אשאר במיטה, בסוף אני ארכב. אחר כך התלבשתי, טוב, זה שוב פעם בשביל עצמי. ואז הלכתי להתפלל, וזה כמובן בשביל עצמי. אחר כך אכלתי, וזה בשביל עצמי, וישבתי ללמוד איזה שעה, גם זה היה בשביל עצמי, כי מאיך אני אראה אם אני לא אלמד? ועכשיו אני הולך לרופא, וגם זה בשביל עצמי. עכשיו אני חושב, מה האישה הזאת עשתה? היא, מאתמול בלילה, קמה 4 פעמים לילדים, בקושי ישנה, ב6 בבוקר היא כבר קמה סופית, כדי להתחיל לארגן את הבית, ב7 העירה את הילדים, הלבישה אותם, רחצה אותם, שלחה אותם לבית הספר, ב8 התחילה לבשל, כי בצהריים לא תספיק, ובעלה יחזור שיהיה לו לאכול, והילדים יחזרו שיהיה להם לאכול, ועכשיו, ב10 בבוקר, היא רצה לשים את הילד אצל המטפלת, כי יש לה איזה מילוי מקום, להביא כמה גרושים הביתה, כדי שיהיה לבני הבית מה לאכול. אני עד עכשיו לא עשיתי שום דבר בשביל מישהו אחר, הכל בשביל עצמי. היא עד עכשיו עוד לא עשתה דבר אחד בשביל עצמה, הכל בשביל אחרים. ולי יהיה תלונות עליה שהיא לא שמה לב? ככה הרב אייזיק שר דיבר. ולי יהיה תלונות עליה? אהבו לכם אנשים חכמים, נבונים וידועים לשבטיכם. יש אנשים חכמים שיודעים איך להסתכל על העולם. ויש אנשים שבדיוק ההפך. נסיים. משה רבינו אומר להם, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. הוא אומר לכל השרי אלפים, שרי מאות, ושפטתם צדק. בקשר לעניין לשפוט צדק, סיפור מאוד יפה ממורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין. הוא הרי היה חולה כליות, וזה הרס לו את כל המערכות בגוף, היה צריך את הדיאליזה הרבה שנים. כל המערכות בגוף שלו היו לו בסדר, אז הוא לא שמע בכלל. היה לו מכשירי שמיעה, אבל כיוון שיש על זה חששות בשבת, אז בשבת הוא היה הולך בלי מכשיר שמיעה, הוא היה פשוט חרש. חרש לגמרי. חוץ מזה, היה לו בעיות עם העיניים, ולא היו תקופות שלא ראה, היה קטרקט, וגם ככה, לא משנה. סיפר רב ראובן, יום אחד הוא הלך ברחוב, בשבת, והוא הולך עם הבן שלו, והוא ראה שמישהו בא מולו, אבל הוא לא רואה מי זה, אז הוא לא אמר שלום ולא כלום. אחרי שהלכו, אומר לו הבן שלו, אבא, זה היה ידיד שלך. הוא אומר, טוב, אני לא ראיתי. מוצאי שבת, רב ראובן קרלינשטיין הרים טלפון לאותו ידיד, ואמר לו, שמעתי שעברת לידי ואני לא אמרתי לך שלום, אני מצלצל בשבילי התנצל, אבל רציתי לחשוב, לשאול, מה חשבת כשלא אמרתי לך שלום? אומר לו, היהודי הזה, תראה, שאתה לא שומע, אני יודע, אבל שאתה לא רואה, לא ידעתי, אבל חשבתי שאולי אתה שקוע בלימוד, אז לא שמת לב. אמר לו, בסדר, יישר כוח לך, תודה רבה שלימדת עליי קו זכות. אבל אז אומר רב ראובן לעצמו, אז מה עכשיו יהיה? מילא הוא לימד עליי זכות שאני לא, שהייתי שקוע בלימוד, אבל מה יהיה אחרים? אז הוא אמר, מה אכפת לי? כל אחד, אני רואה שאנשים עוברים, אני אגיד שבת שלום, מה אכפת לי? אז הוא לא רחוק מהבית שלו, יש שם את חסידות נדבורנה. אז הוא הלך בשבת, הוא ראה שבאים קבוצה של אנשים, אז הוא צעק בקול גדול, שבת שלום לכם, שבת שלום לכם. אז אומר לו הבן שלו, אבא, זה קבוצה של אנשים. אתה מבין עכשיו איך העולם בנוי? בא משה רבינו אומר, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. ודאי זה הולך לדיינים, אבל הרבה פעמים כולנו הופכים לדיינים, כשרואים מה שבן אדם עושה, ולא מבינים למה הוא עושה. אבל אתה צריך לדון אותו לקו זכות, ושפטתם צדק. ואיך הגמרא אומרת, ואתם שדנתם אותי לקו זכות, אף הקדוש ברוך הוא ידון אתכם לקו זכות, והקדוש ברוך הוא באמת ירחם על עמו ישראל, וישלח לנו את משיחו, וישלח לנו גאולתו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.